שייכת לקדוש ברוך הוא, כי לי כל הארץ. והוא נתן לנו רשות להשתמש בה. שש שנים תזרע שדך, שנה השביעית לא נתתי לך בכלל את הארץ. הארץ שייכת לי. ושבתה הארץ שבת לו שם, פירושו של דבר, זה נשאר שלי. בעצם זה המשמעות של כל הפרשה. התורה אומרת לנו שאסור לעשות מלבד שביעית והיובל, אז לא תונו איש את תלמיתו, אסור למכור את הארץ לצמיתות, כי לי כל הארץ. הקדוש ברוך הוא מתנה תנאים ואומר לנו, תראו, יש לכם רשות שימוש בארץ, יש לכם רשות שימוש גם במטלטלים, הכל שלי, אבל אתם צריכים לנהוג בזה כפי שאני מדריך אתכם. אפילו אתם שלי, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כלומר, בעצם הפרשה הזאת מלמד אותנו, ריבונו של עולם הוא הבעל הבית, ואנחנו נמצאים ברשותו, ברשות היחיד שלו, וצריכים להתנהג בהתאם למה שהוא נותן לנו רשות. ככה זה לגבי הארץ, ככה זה לגבי המטלטלים, ככה זה לגבי אדם בעצמו. הוא לא בעל הבית על עצמו. הוא לא יכול למכור את עצמו לעולם, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. לחיות את המציאות הזאת שהכל שלו יתברך. דבר שני, התורה מצווה אותנו לשבות ממלכות התלויות בארץ, מספר מלכות הקשורות בעבודת הקרקע. ביום טוב, בחג, התורה אומרת לנו לשבות לא רק ממלכות התלויות בקרקע, אלא כל מלאכת עבודה לא תעשו, אבל מלאכת אוכל נפש מותר. יש בזה מחלוקת ראשונים, מה פירוש מלאכת אוכל נפש מותר, אם זה סוג מלאכות מסוים שהם מותרו לאוכל נפש, או כל המלאכות כולם מותרו לאוכל נפש, אבל כשאתה עושה את זה לא לשם אוכל נפש, זה אסור. אבל כל פנים, מלאכת עבודה אסור לעשות בחג, אבל מלאכת אוכל נפש מותר. שבת, אסור לעשות כל מלאכה לא תעשו. בין מלאכת אוכל נפש, בין כל מלאכה, כאן מדרגות באיסורי מלאכות. ואנחנו צריכים להבין את הדבר הזה שכאן יש מדרגות של הופעת הקדושה. כי המלאכה, עבודת הקרקע ועבודות אחרות, הן בעצם מלאכות של יצירה, מלאכות של בנייה, מלאכות של תיקונו של עולם. וצריכים להבין בכלל, התורה אסרה לנו מלאכה בכל המלאכות בשבת. השביתה הזאת, מה טיבה? יש אנשים אומרים, הייתי יכול לכתוב שיעורי תורה, יכול לעשות מצוות, לכתוב ספר תורה, לעשות, יש הרבה מצוות שאפשר לעשות, ואי אפשר, והן מצוות של מלאכה, ואי אפשר לעשות אותן בשבת. המלאכה היא גם כן ניתנה בברית. ששת ימים תעבוד, ועניינו של העבודה בעולם זה לתקן את העולם ולהשתתף עם הקדוש ברוך הוא בבריאתו של עולם. זה נקרא שגם המלאכה ניתנה בברית, ששת ימים תעבוד. אז אם ככה, אם זה דבר כל כך חשוב, להיות שותפים לקדוש ברוך הוא בבריאתו של עולם, בתיקונו של עולם, אז גם בשבת, אדרבה, שבת קודש, צריך עוד יותר להיות שותפים מהקדוש ברוך הוא בבריאתו של עולם. אלא השבת, מדרגות. שבת העולם מתעלה למדרגה על מלאכה. השבת, פעילות של הקדושה היא שופעת בעולם, דווקא על ידי שהעולם מתרומם מכל המגבלות שלו, מכל המצויות שהמעשיות שהן כשלעצמן הן בעלות ערך, אבל הן מתקנות מפני שיש דברים שצריכים תיקון, אבל השבת אנחנו מתעלים מעל זה. והשבת היא, זה מצב עליוני, שהמלאכה היא מזיקה, היא פוגמת, היא מורידה. יש מצווה מיוחדת שהאיש על יצא ממקומו. בשבת אנחנו נמצאים באיזה מקום רוחני. לא רק אסור לצאת מהמקום הפיזי שאדם נמצא, אסור לו להתרחק 2,000 אמה וכדומה, אלא זה בעצם רמז על התוכן של השבת, שבשבת האדם נמצא במקום אחר, במקום עליון. שם זה מקום שהוא מעל המציאות, שמעל מעל החיים המגושמים של העולם הזה. אם אדם יעשה איזה מעשה, הוא פוגם. יום טוב מדרגה אחרת. יום טוב זה לא אותו מדרגה של קדושת השבת. ויום טוב, אז יש מלאכות שמותר לעשות, יש מלאכות שאסור לעשות. אבל יש מלאכות שאסור לעשות, מפני שיום טוב הוא במדרגה של קדושה מסוימת, שהמלאכות, מלאכת עבודה, היא פוגמת ביום טוב. ושנת השמיטה, היא גם כן יש בה קדושה, והקדושה היא מסוימת, לא כמו יום טוב, לא כמו שבת, אבל קדושה כזאת היא שצריך להתעלות מעל סוג מסוים של מלאכות. זה מלאכות הארציות, מלאכות הקשורות בקרקע. הכל קשור במדרגות רוחניות עליונות. הרב מסביר, בהקדמתו לשבת הארץ, מסביר שעניינה של השבת היא בעצם לגלות את המדרגה המיוחדת של עם ישראל. עם ישראל הוא עם אלוקי. זה התוכן הפנימי שלו. זאת המהות העצמית שלו. שהוא, יש בו תוכן אלוקי. יש בו נשמה אלוקית. והוא גם מבין שזה עניינו בעולם. וכדי להוציא את הכוח הרוחני הזה מן הכוח אל הפועל, צריך להיות משוחררים מכל עול. ובשביל זה באה השבת, שהיא מוציאה את האדם מכל התרדות של סדרי החיים, מרוממת אותו מעליהם, ואז האדם יכול להוציא את המהות העצמית שלו, הישראלית, מן הכוח אל הפועל, לגלות את הסגולה האלוקית שבו. זה נדרש אחת לשבוע, כל שבוע, פסק של זמן, שלהופיע את הגודל הרוחני שלו. וכך עניינה של השמיטה, זה להופיע את הגודל הרוחני של האומה. השבת כאילו גודל הרוחני של היחיד, ושנת השמיטה, שאז כלל ישראל כאילו, גם בשבת כולם מפסיקים, אבל בשנת השמיטה כאילו אין פרטיות, השטחים הם מותר להיכנס, כולם מותר להם לאכול בכל השדות וכדומה. יש איזו הופעה של כללית של עם ישראל, הופעת הסגולה המיוחדת של עם ישראל. ומדרגת היובל עוד יותר. היובל הוא הופעת הבחירה. כלומר, השמיטה זה להופיע את המדרגה המיוחדת של עם ישראל הסגולית. עם ישראל עם אלוקי, יש לו טבע אלוקי. זה באופן טבעי, הוא במדרגה מיוחדת במינה. את המדרגה הזאת אפשר להעלות לעוד עומק. כל כוח של סגולה שיש לאדם, כל כישרון נגיד, אפשר לפתח אותו ולהגיע אותו לרמות מאוד מאוד גבוהות. אפשר להשאיר אותו כמו שהוא, והוא פועל את פעולתו. אבל אפשר להעצים את הגדולה של הסגולה ולהוציא אותה מן הכוח אל הפועל, את הכישרון הזה, ולהגדיל אותו, להרחיב אותו עוד ועוד. זה כוח הבחירה שיש לאדם. מעבר לסגולה שיש לעם ישראל, כוח הבחירה שיש לעם ישראל. כוח הבחירה חופשית. המדרגה הזאת היא מתגלה ביובל. היובל משחרר את העבדים, ביובל כל האדמות חוזרות לבעליהם, השדות חוזרות לבעליהם. זאת אומרת, חוזרים אל המקור. כל מה שהיה יצא מרשות הבעלים המקורי, חוזר לעצמו. חופש. עצמאות. עצמי. זה עניינו של היובל. זה גם עניינה של התשובה, שכשאדם שב בתשובה, זה בא מתוך בחירה, מתוך הכרה, מתוך הרצון שלו, פתאום מתגלה הרצון האמיתי שלו, ואז הוא שב אל מקורו. זה כוח הבחירה שמתגלה בשנת היובל. הדברים הם ארוכים, אבל אני רוצה לגוע בנקודה שכבר עסקנו בה בזמן האחרון. הבחירה, הרצון של האדם. אנחנו עדיין תחת האווירה של פסח, של חג הפסח. ובשבת הגדול אני הרחבתי את הדיבור שהתורה אסרה לנו איסור מיוחד, איסור חמץ. החמירה בה באיסור חמץ יותר מכל האיסורים שבתורה. רצה שאנחנו נהיה מנותקים מהחמץ לחלוטין. יש הרבה איסורים, איסורי מאכל שבתורה, איסורי לאווין, לאכול דברים, מחלות אסורות. אכילת החמץ, יש בה איסור קרת, אכילה חמורה. אבל לא רק אסור לאכול, אסור גם שימצא אצלנו. לא ייראה ולא ימצא. ולא רק אסור שימצא מבחינת בביתנו, אפילו אסור שיהיה בבעלותנו, ואסור שיהיה באחריותנו. כלומר, אם אנחנו שומרים על חמץ של אחרים, גם אסור. אם יש לנו חמץ והוא לא נמצא אצלנו, נמצא אצל אחרים, גם אסור. התורה רצתה שנתנתק מהחמץ לחלוטין. מה זה מבטא כל העניין הזה של האיסור הזה של החמץ? כי זה המהות של פסח. מהות של פסח זה להתנתק, זה עניינה של המצה והאיסור של החמץ, בעצם לבטא את יצאנו לחירות עולם. בפסח יצאנו לחירות עולם. המצה מבטא את החירות, והחמץ מבטא את השיעבוד. מדוע המצה מבטא את החירות? מפני שהמצה אין בה שום דבר, כלשונו של המהר"ל, היא לא אינה איזו התפתחות חיצונית שהחמיצה ויצאה מהטבע הבסיסי היסודי שלה. לא הושפעה מאיזה כוחות אחרים, מכוחות זרים שניפחו אותה ושינו אותה. היא כמו שהיא. מים, קמח, זהו. מבטא את העצמיות. ולעומת זה החמץ מבטא שאת ההשתלטות החיצונית שמשנה את המציאות, מבטא את העבדות. וענייננו בחג הפסח יצאנו לחירות עולם, לחופש גמור, חירות עולם. חירות עולם, צריך להסביר את זה. מה פירוש יצאנו לחירות עולם? הרי היינו בגלות אחר כך עוד פעם. אז אנחנו מסבירים באופן פנימי, יצאנו לחירות עולם, זאת אומרת שאנחנו מבינים שאנחנו נחזור אחר כך בחזרה ניגאל, אבל בכל זאת צריך ביור בעניין הזה. והביור הוא, מה זה חירות? מה זה חופש הגמור? שאדם, הרצון שלו נהיה חופשי לחלוטין. מה זה, כשהוא נהיה חופשי לחלוטין, אז מה הוא רוצה? הוא יכול לרצות מה שהוא רוצה, כן? הוא יכול לרצות טוב, הוא יכול לרצות לא טוב. אז מה באמת הרצון האמיתי של האדם? הרצון האמיתי של האדם זה רצון שממנו הוא לא יתחרט אף פעם. אם אדם רוצה משהו עכשיו, ומחר הוא מתחרט, ואומר, אוי ואבוי, חבל שעשיתי את זה, חבל שרציתי את זה, זה לא רצון אמיתי, זה רצון זמני, חולף. רצון אמיתי פירושו של דבר שתמיד הוא יהיה מרוצה מהרצון הזה. זה רק רצון הטוב. אדם רוצה טוב, מזה הוא לא חוזר. כשהוא רוצה דברים לא טובים, הוא חוזר בו. וזה גם כוחה של התשובה. איך אדם יכול לעשות בתשובה על, על דבר, מעשה שהוא לא, מעשה רע שהוא עשה? מעוות לא יוכל לתקון, חסרון לא יוכל למנות. אדם קלקל, אדם פגם, איך הוא מתקן את זה? הוא מתקן את זה מפני שמתברר למפרע שזה לא, הוא לא רצה את זה. כי רצון שמשתנה זה לא רצון. רצון זה מה ש... זה דבר מוחלט, זה דבר קבוע. חופש גמור, אדם, הרצון שלו חופשי לחלוטין, לא היה משובד לשום דבר, רצה באמת מה שהוא באמת רוצה, זה לא ישתנה אצלו לשום דבר. זה הרצון הטוב. וכשמתבוננים לעומק, הרצון הטוב הוא בעצם לפתח אותו, להגדיל אותו, להגיע איתו לשורש שלו, למקור שלו. ובעצם זה, כשאדם מתבונן, מקור הרצון זה הרצון האלוקי. כל מה שיש בעולם התחיל מזה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא אותו. הרצון האלוקי הוא המקור של הרצונות. והוא מופיע אצל האדם ברצונו של האדם. ורצונו של האדם הוא מין סעיף קטן, איזו התפשטות מהאור, מהמקור העליון, מהרצון האלוקי. כשאדם חושף באמת את הרצון הפנים פנים פנימי שלו, זה הרצון דריבונו של עולם. זה לא הצטמצמות שאדם משאבד את רצונו לרצונו של הקדוש ברוך הוא, זה התרחבות. אני השתמשתי בדוגמה, אמרתי, יש לאדם מפעל קטן של חסד. הוא עוזר לאנשים, מילות חסד, מסדר להם מזון, חבילות מזון וכדומה. הוא אוסף כספים, יש לו כמות מסוימת שמזה הוא מיטיב עם אנשים. מציעים לו להצטרף למפעל חסד ארצי, גדול מאוד מאוד, שעושה המון המון חסד, תהיה סגן מנהל. לא בעל הבית. עכשיו אתה בעל הבית על המפעל שלך, אבל אתה תהיה סגן המנהל של המפעל הזה. ייתנו לך סמכויות רחבות מאוד מאוד, ייתנו לך גם יועצים שיעזרו לך איך לנהל את העניינים האלה. ידריכו אותך, יוסיפו לך עוד הסתכלות יותר רחבה ויותר גדולה. זה, אם, זה הכוונה, כשאדם מציעים לו הצעה כזאת, מציעים לו בעצם לא להיות בעל הבית, להצטמצם. עכשיו, עד עכשיו הוא היה בעל הבית, הוא יכול לעשות עם המפעל שלו מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, אבל הכמות הייתה מצומצמת, הייתה מוגבלת. עכשיו, מציעים לו לעשות במפעל הגדול, אבל הוא לא יהיה מנהל, הוא יהיה סגן מנהל. אפילו יהיה לו יועצים, מקודם לא היו לו יועצים. יועצים זה דבר מפריע, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, או שזה עוזר. יועץ זה דבר עוזר לאדם לעשות דברים יותר טובים, או שזה מקביל אותו. יועץ זה עוזר, אתה לא חייב לשמוע לו. והוא יכול להוסיף לך עוד מידע, עוד דרכים, עוד שיטות, שאתה תוכל לעשות איתם הרבה יותר. ברור שזה רק ירחיב את רצונו, ירחיב את יכולתו. אף על פי שלמעשה הוא לא יהיה בעל הבית לחלוטין. אבל היכולות, הוא יהיה בעל הבית הרבה יותר גדול. כך עם אדם... בעצם, זה, אני לא יודע אם הדוגמה מושלמת, אבל קצת עוזרת לנו, אם אדם עושה רצונו כרצון השם, הוא לא מגביל את רצונו, הוא מגדיל את רצונו, הוא מרחיב את רצונו, הרצון האלוקי הוא המקור, הוא הבלתי מוגבל, ואדם רוצה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא מתאים את רצונו לרצון השם. זה הרצון הפנימי השורשי. זה מה שקרה לישראל כשיצאו ממצרים. ישראל יצאו ממצרים, הם נעצו לחירות עולם, החירות הזאת בעצם הם הכירו במציאות האלוקית ורצו להתאים את עצמם לרצון האלוקי. ועם ישראל כעם, הוא נמצא בחירות עולם כל הדורות. היחידים, יש כאלה שנפלו. אבל עם ישראל, הוא יצא לחירות עולם. האומה כאומה, היא נאמנה לריבונו של עולם מאז ועתה ועד עולם. האומה לא משתנה. הדרך של האומה לא השתנתה ולא תשתנה לעולם. לא ימושו מפיך ומפי זרחה ומפי זרע זרחה, אמר השם. זה מציאות קבועה שעם ישראל נאמן לקדוש ברוך הוא מאז ועד היום ועד בכלל. זה החירות עולם שיצאנו אליה. יצאנו לחירות עולם, יצאנו לעבדות השם. יצאנו, גילינו את הרצון האמיתי הפנימי שלנו, והרצון הכי גדול שיכול להיות, זה התאמנו את רצוננו לרצונו יתברך. אז דיברנו על כך שהרצון הוא בידו של האדם. הביצוע כבר זה עניין של סייעתא דשמיא. לרצות יש חופש בחירה מוחלט. וזה הדבר שבידי האדם לחלוטין. וזה תפקידו של האדם לרצות. אף אחד לא יכול למנוע ממנו את הרצון, מה לרצות וכמה לרצות. וכשאדם מרחיב את רצונו, הוא מגדיל את רצונו, הוא בעצם מוציא את התפקיד שלו, מגלה את התפקיד שלו בשלמות. ואם אדם שואל את עצמו, אבל אם אני לא מבצע את מה שאני רוצה, אז זה נקרא שאני רוצה? והתשובה היא, כן. אם אדם רוצה, באמת הוא רוצה. הוא רוצה לעשות דברים טובים. הוא רוצה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה חס וחלילה לעשות שום דבר שלא לרצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל כשזה מגיע לבי פועל, אז הוא לא מצליח ליישם את זה בפועל. זה לא נקרא שהוא לא רוצה. הוא כן רוצה. הוא מאוד רוצה. אדם חושב שמשהו לא מוציא מן הכוח אל הפועל, סימן שהוא לא רוצה. זה לא נכון. הוא רוצה. הוא רוצה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. וצריך את הרצון הזה כל הזמן להעצים ולחזק ולהפריד אותו מהיישום. יש ספר אחד שצריך לכתוב לו לעצמו, מחברת או ספר, מה הוא רוצה. ספר אחר, לזכור את הספר הזה. זהו. בירר לעצמו את רצונו, וזה, הוא עשה כאן דבר גדול מאוד, שהוא בירר את הדברים שהוא רוצה. עכשיו, תוכנית ביצוע. זה בספר אחר. לפתוח חוברת אחרת, יומן אחר, תוכנית ביצוע. התוכנית ביצוע היא לא קשורה עם התוכנית הרצון. הרצון הוא המון, ותוכנית הביצוע היא מוגבלת לפי היכולות, לפי הכוחות. ולפעמים מתכננים ולא יוצא לפועל. זה תחום עומד בפני עצמו, להפריד את התחומים. לא לחשוב שאם אדם לא ביצע את כל רצונו, סימן שהוא לא רצה. זה לא סימן. יש הפרעות. הפרעות חיצוניות, וזה בוודאי לא אומר שהוא לא רצה. זה כבר אמרנו. אם אדם חשב לעשות מצווה ולא עשה, הוא רצה לעשות, אבל עיכבו אותו, חיצונים, גורמים חיצוניים, מעלה עליו הכתוב כי לא עשה. אם אדם לא רצה משהו לעשות, וכפו אותו לעשות, אונס רחמנא פטרי, לא נחשב שהוא עשה. רק הרצון קובע. האחריות של האדם זה רק על רצונו. עכשיו, אם אדם לא עשה דברים, לא מפני שאחרים הפריעו לו, מפני שהוא בעצמו לא היה לו כוח לבצע את זה. הוא החליט שהוא קם עכשיו לתפילה כל בוקר, קצת יותר מוקדם מהזמן של התפילה, כדי לבוא ככה, להתכונן קצת לתפילה, ובבוקר, וקשה לו. קשה לו לקום. וכבר הייתה לו החלטה, מחר קם. ואחר כך ביקש שיעיר אותו, והעירו אותו, והוא נשאר לשכב. לא קם. קם מאוחר. אחר כך הוא מצטרר. רציתי, לא הצלחתי. מה זה סימן? שהוא לא רצה לקום? שמה שאתמול הוא אמר זה שתם שקרן, שיקר את עצמו? לא. הוא רוצה. באמת הוא רוצה לקום. והרצון יש לו ערך גדול מאוד מאוד. הרצון לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא חשוב מאוד מאוד. אדם מזלזל בזה. ולכן הוא מחליש את רצונו. בגלל שהוא מזלזל בזה לזה. הוא חושב שאם הוא לא מבצע זה סימן שהוא לא רוצה. וזה לא כך. הוא צריך להתמיד בהכרה הזאת שהרצון שלו הוא רצון טוב. ואז הרצון ילך ויתחזק. וילך ויתעצם. והביצוע זה תחום אחר. שצריך לעבוד עליו. גם זה צריך לעשות. גם צריך לבצע, לא רק לרצות. אבל זה לא אחד על חשבון השני. זה לא אחד מפריע לשני. לבצע זה עוד תחום. איך מפתחים את הכוח להשתלט על החולשות? זה תהליך, בכל דבר צריכים להתבונן באיזה אופנים עושים. הרב אומר, לפעמים כוח הרצון הוא לא חזק מפני שהכוח הפיזי של האדם הוא לא חזק וצריך לחזק את הכוחות הפיזיים כאשר לעשות בריאות הגוף, זה עוזר לרצון. יש עוד עיצות, כל מיני עיצות איך לחזק את הרצון, להעצים אותו כדי שהוא גם יהיה בא בפועל. יכול להיות על ידי שני דברים. יש אדם יכול לתרגל לעשות דברים שהוא לא רוצה. שלא, אבל לעשות, להתחיל מהדברים הקלים, כן? אם נגיד קשה לאדם לקום בבוקר, מאוד מאוד קשה, יש כאלה שקשה להם. אז, אבל אם הוא כבר לומד, לא קשה לו כל כך להמשיך עוד. עד שהוא להתחיל קשה לו, אבל להמשיך קל לו, לא יותר קל לו. אז שימשיך קצת יותר ממה שקל לו. עוד חצי שעה, עוד 10 דקות, עוד 15 דקות. לחנך את עצמו, אני עושה גם כשאין לי חשק. כשכבר נגמר לי החשק, כשנגמר לי הרצון. ולפתח כוחות, אבל לא לחבר את זה עם ההכרה שבעצם יש לאדם רצון טוב. הרב מדבר על זה הרבה. הרצון הוא השורש של הכל. אומר הרב בדבריו, עוד יתגלה בעולם גודל ערך הכוח של רצון האדם. ומדרגתו במציאות כמה היא מכרעת. זה יתגלה על ידי רזי תורה. וגילוי זה יהיה כתר של כל המדע כולו. ויבוקש מכל העולם בישראל. כתר של כל המדע. המדע, על איזה מדע הרב מדבר? מדעי הטבע, מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי המחשב, באיזה כתר של כל המדע כולו אומר. זה יהיה הכי הכי, בדבר הכי, העומק המדעי הכי גבוה, הכי עליון, הכתר של כל המדע כולו. מה הרב מתכוון כשהוא אומר את הדברים האלה? ויבוקש מכל העולם בישראל. שאלו, זה בישראל התגלה הכוח הרצון וערכו, ישראל יגלו את הדבר הזה. זה הרצון הטהור. אפשר לפרש את זה במבט חיצוני, להגיד שעוד יתגלה כמה הרצון הוא פועל, וכשהרצון הזה הוא משפיע על העולם, הרצון הזה הוא עושה שינויים, כי כמו שהרב אומר, במקום אחר, הרב אומר שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא יכול. והאדם, לא בדיוק, הוא יכול לרצות, אבל לא יכול לבצע. רצונו יכול להיות גדול מאוד מאוד, אבל הביצוע לא בידיו. לא יכול. אבל, אומר הרב, כשאדם מתאים את רצונו לרצון השם, אז רצונו נמשך מרצון השם, אז היכולת שלו היא מותאמת ליכולת האלוקית, והוא יכול להגיע למצב כזה שתגזר עומר ויקם לך, שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מה פירוש הקדוש ברוך הוא? הוא צדיק, הוא מתאים את עצמו לרצונו של השם, רצון השם, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול. הצדיק מתאים את עצמו, והרצון שלו, הוא מתאים את הרצון שלו לרצון השם, אז הוא גם פועל. אז אפשר להגיד שהכתר יהיה שיתגלה כמה הרצון הזה הוא רצון פועל, הוא רצון עם יכולת. יכול להיות שהרב מתכוון לזה, אבל אני חושב שהוא מתכוון יותר מזה. לא, הוא לא מתכוון לתוצאות, הוא מתכוון לעצם העניין שהעולם יכיר, שבעצם כורך הרצון של האדם להעלות אותו למקור שלו, לשורשים שלו, התברר שזה הדבר הכי חשוב, הכי מבוקש בעצם. אדם מחפש מה המגמה שלו, מה הייעוד שלו, איך הוא יגיע לשלמות, איך יגיע לטוב, איך יגיע להכי הכי. בשביל זה מקדמים את כל העולם עם המדע, מרחיבים עוד, כדי שאדם יגיע יותר לשלמות. השלמות הכי גדולה זה הרצון. שהרצון פתאום יהיה הרצון הנכון, הרצון השלם, הרצון הגבוה, העליון ביותר. בעצם הרצון של התחברות של רצון האדם לרצון השם. זה יהיה הכתר, הכתר של כל המדע כולו. זה יהיה בראש מגדלי התרבות, הרב אומר, התפילה עוד יתגלה, כוחה של התפילה. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. יתגלה כוחה של התפילה, התפילה היא בעצם הבעת הרצון. מה אנחנו עושים בתפילה? אנחנו לוקחים את הרצון שלנו, ומעלים אותו אל הפסגה הכי גבוהה. פונים עם הרצון אליו יתברך. רוצים שהקדוש ברוך הוא, מבקשים שהקדוש ברוך הוא, מבקשים או מודים, פונים עם הרצון אליו יתברך. הפנייה אל הקדוש ברוך הוא, אל רצון השם, היא מעלה את הרצון אל הכי גבוה שאפשר להיות. יתגלה הכוח הזה של התפילה. זה יהיה ראש מגדלי התרבות. כלומר, התרבות היא מעלה את הרוחו של האדם, את הסתכלותו של האדם, את הכוחות הרוחניים, התפילה, גילוי הרצון, יהיה ראש מגדלי התרבות. אנחנו, כשאנחנו עומדים ומתפללים מריבונו שלם, צריכים להתבונן מה אנחנו עושים. לוקחים את הכוח הכי גבוה אצלנו, הכי פנימי שלנו, ומרוממים אותו אל המקור, אל המקור העליון. לעבוד על הנקודה הזאת, כמה חשוב הדבר להכיר ברצוננו הטוב. וכמה לשמוח שיש לנו רצון טוב. וכמה לרצות, לחזק, לרצות. לא לרצות רק את הפרטיות שלנו, כמובן. לרצות שיבנה בית המקדש, לרצות קיבוץ גלויות, לרצות יישוב ארץ ישראל, לרצות שתתגלה הופעת ריבונו של עולם, אורו יתגלה על ידי עמו ישראל, לרצות גאולה שלמה, לרצות מאוד 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 לרצות. והרצון החזק הזה הוא עובד, הוא פועל. אתה מאוד מאוד רוצה, מאוד מאוד רוצה. הוא נהיה שייך אל הגודל הזה. וזה פועל בעולם, כמו שאנחנו נזכרנו. זה משפיע אחר כך על רצונותם של אחרים, וככה הדברים מתפשטים. השפעה פנימית, אבל השפעה חזוקה מאוד, השפעה עמוקה מאוד. ההכרה הזאת, שהרצון של האדם הוא חופשי, אם אדם באופן בריא מסתכל על זה, ואז הוא מבין שבעצם כאשר הוא עושה דברים לא נכונים, הוא נהיה עבד. הוא נהיה נשלט. הוא נהיה סמרטוט. אין לו עצמאות. זה לא נעים להיות ככה. אני אומר שכשאדם עושה חס וחלילה נכשל באיזה איסור, הוא לא רק צריך להסתכל על זה שזה אסור. צריך לגלל שזה לא, לא ש... זה חולש, זה, אתה צריך להתבייש. להתבייש להיות חלש למישהו מנסה למשוך אותך לדבר לא טוב, אתה לא מעיז. לא מעיז לסרב לו, והוא מושך אותך, זה אתה מאבד את עצמאותך, זה לא כבוד להיות כזה שאתה אומר, עזוב אותי, אני לא רוצה, אני יש לי רצון, לא, זה לא מה שאני רוצה. אל תכריח אותי לעשות מה שאני לא רוצה. אל תלכלך, תלכלך אותי, אל ת... לא רוצה את זה. כלומר, אדם צריך להבין שכשהוא עושה דבר, ש... דבר שלא נכון, הוא בעצם מפסיק להיות הוא. להיות עבד, משועבד, לחולשות, לכוחות, וצריך להתבייש בזה. אם אדם מתבייש, אז הוא לא עושה. תפתח את כוח הרצון, את כוח החירות. אני בן חורין, אני בעל הבית על עצמי. אף אחד לא יכתיב לי מה לעשות, אף אחד לא ימנע ממני לעשות מה שאני רוצה, ואף אחד לא יכריח אותי לעשות מה שאני לא רוצה. אף אחד, זה גם אחרים, זה גם בינו לבין עצמו, לא יהיה אל זר בקרבך, זה היצר הרע. זה לא הוא. כשאדם חוטא, זה לא הוא חוטא. זה לא הוא, זה לא בא ממנו, זה בא עם היצר הרע שמשך אותו. והוא סתם נסחף אחריו. ולא, זה בושה. להיות, לאבד את העצמאות. כדאי ללמוד את דברי הרב במוסר הקודש, הרבה הוא מדבר על הרצון, ואיך מחזקים אותו. הרצון זה החופש, הרצון זה הבחירה, זה היובל. ש... מזה התחלנו. אנחנו צריכים לעבוד על זה. ולבנות כוחות גדולים של רצונות. ועם רצון גדול אחר כך פועלים דברים גדולים. רצון גדול זה שאיפות גדולות. זה מטרות גדולות. לא אישיות. להיות מחוברים למטרות של האומה הישראלית. למטרות של ריבונו של עולם. להיות שואף את כל התיקונו של עולם. ואני אעשה גם כמובן מה שאני יכול ביכולתי גם כן. אבל הרצון לרצות, לרצות את טוב השם, לרצות את תיקונו של עולם. והיישום, כמו שאמרנו, זה איזשהו תחום בפני עצמו, שעליו גם צריך לעבוד, חזי הצטרופה. גם לעבוד על, על הביצוע. אבל לא לחשוב שרק הביצוע ו... זה הדבר היותר עיקרי, זה לא הדבר היותר עיקרי. זה חידוש מאוד מאוד גדול, ואם אדם מתבונן בזה, אז הוא עולה לקומה חדשה. חזק ונתחזק. אנחנו נמצאים באמצע ימי הספירה, עברנו את החצי, ואנחנו מתקרבים לחג השבועות. זה כמובן מעלה אותנו מיום ליום למדרגה, למדרגות יותר גבוהות, שהשם... יעזור לנו שנלך ונתקדם ממידה למידה, מיום ליום, לקראת חג מתן תורה.